נקדים לצורך הבנת המשנה. ונאמר כך, פירות טבל, שבדעת הבעלים שלהם לא הוליך אותם הביתה, אף על פי שנגמרה כבר מלאכתם, מותר לאכול מהם אכילת ארעי עד שיוכנסו לתוך הבית. ברגע שהוכנסו לתוך הבית, נקבעו הפירות למעשרות, ואסור לאכול מהם עד שיפריש תרומות, תרומה ומעשרות. האמת היא שלא רק הבית קובע למעשרות, גם החצר קובעת למעשרות. ברגע שהוכנסו מן השדה או מן הגינה לחצר, אסור לאכול מהם אפילו אכילת ארעי עד שיאסר. בנוסף לזה גם השבת קובעת למעשרות. עם כניסת השבת מתחייבים כל הפירות במעשרות ואסור לאכול מפירות טבל בשבת אפילו אכלת ארעי. המשנה שלנו דנה במי שהתחיל באכילת ארעי מחוץ לחצר או לפני כניסת השבת, תוך כדי אכילה נכנס לחצר או שנכנסה השבת. והנה לשון המשנה, היה אוכל באשכול. מול היה אוכל אכילת הרי בגינה קודם שיסר, ונכנס מן הגינה לחצר, היה אוכל והולך עד שנכנס לחצר, וחצר כמו שאמרנו קובעת למעשר שאפילו אכילת הרי אסור לאכול. רבי אליעזר אומר יגמור, יגמור הכוונה יצא החוצה לחצר, יגמור לאכול את האשכול, כיוון שהוא התחיל ביתר, ובחצר עצמה אסור לו גם לדעת רבי אליעזר. רבי יושע אומר לא יגמור, ברגע שנכנס לחצר, אסור לו לגמור אפילו מחוץ לחצר עד שיעשר. אותו הדבר על אותו עיקרון חשכה לילי שבת, למור היה אוכל אכילת הרי לפני שבת, ופתאום נהיה שבת. הרי שבת קובעת למעשר, רבי אליעזר אומר, יגמור למוצאי שבת. אבל בשבת עצמה, גם רבי אליעזר מודה שאסור לגמור. ורבי יושע אומר, לא יגמור אפילו למוצאי שבת עד שיעשר, נעיר רק שיש מפרשים בירושלמי שלדעת רבי אליעזר, כיוון שהתחיל ביתר, מותר לגמור אפילו בחצר או אפילו בשבת. משנה ד' שוב הקדמה קצרה. בימי המשנה והתלמוד היו מצויים נחשים רבים במקומות היישוב. ואם אנשים השאירו משקים מגולים, היה חשש שמא נחש ישתה מהם, שתה מהם, סליחה, והטיל בהם ארס. לכן אסרו חכמים להשתמש במשקים מגולים, וכל זאת משום סכנת נפשות. המשנה שלנו באה ללמד במשקים של תרומה, שלמרות שאסור לאבד תרומה, מכל מקום אם המשקים היו מגולים, צריך לשפוך אותם. וכך לשון המשנה, יין של תרומה שנתגלה, למור היה מחוסה ונתגלה, יישפך, ולמרות שבדרך כלל אנחנו חוששים להפסד תרומה, פה אסור משום סכנת נפשות, שמה נחש שתה והטיל בו את הארס. ואין צריך לומר של חולין, למור יין חולין שנתגלה בוודאי שצריך לשפוך. המשנה מונה גם מים המשקים שצריך לשפוך אותם ולחשוש לנחשים. שלושה משקים אסורים משום גילוי, המים, היין והחלב. בגמרא יש גם מוסיפים דבש וציר. אבל שאר כל המשקים מותרים כי הנחש איננו נוהג לשתות מהם. כמה ישהו, למור כמה זמן ישהו המשקים מגולים ויהיו אסורים בגלל החשש הזה? כדי שיצא הרחש קרוב ישתה. זאת אומרת, כדי שיצא השרץ, הנחש, ממקום קרוב, אין, וישתה. הגמרא בחולין מפרשת כדי שיצא מתחת אוזן הכלי וישתה ויחזור לחורו. משנה ה', הזכרנו את עניין המשקין המגולים, והמשנה תדון מהו שיעור המים, האם בכל שיעור מים הדבר נאסר. אומרת המשנה כך, שיעור המים המגולים, זאת אומרת, מה היה כמות המים שבה אם הם התגלו, הם אסורים, עד כדי שתובד בהם המרה. זאת אומרת, אם המים היו מרובים כל כך, שהמרה תובד בהם, שהארץ של הנחש בטל בהם, אז מותר, אם כי אין סכנה. אבל פחות מכאן, אסורים, אגב, לא רק בשתייה, אלא בכל שימוש אחר. רבי יוסי אומר, בכלים כלשהן. אם זה מים שמתוררי כלי, לא משנה, לא משנה הכמות, כמות גדולה או כמות קטנה, אסור לשתות. ובקרקעות, זאת אומרת, המים שבקרקע, 40 סאה, למור עד 40 סאה אסורים משום גילוי, יותר מכן, מותרים שהארס בכמות כזאת בטל ואיננו מסוכן.